תלוי איך הוא אוכל. זה לצער, אתה מוצא לפעמים מהאדום האדום הזה, עניין של בלענות לעשות. זה צריך לאכול בשביל אדם ולכן צריך לראות בכל מיני התפעלות לבטל המרה שחורה. והאמת הוא בני, אם תקשרו עצמכם באור התורה היטב, אזי הוא שמחת הלב ומראות עיניים, ומפשר את הנפש בערבות ידידות שאין כמות. ברגע שאדם נמצא בתוך התורה, נוסק בתורה זה עצמו משמח אותו, ולא נותן לו ליפול. רק הרגעים שבינו ובינו, לזהר לו להתאפס בהם, כי אחרת הוא לא נותן לו גם לשבת ללמוד.
אבל הוא לא מתכוון פה למדרגה, מי שזוכה לאור התורה היטב, זה לא הכוונה כבר איזושהי מדרגה... לאור התורה זה כבר משהו אחר.
כשהוא נכנס, כשהוא נכנס פנימה והוא לומד לשמע, אז יש לו שמחה בעצם הלימוד. אדם, האמת היא שבלימוד פנימיות רואים את זה הרבה. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם רואה שהוא פשוט לומד, זה החיים שלו, כשהוא מפסיק ללמוד, הוא מרגיש שהוא הנשמה, כל הפריחה שלה זה מהלימוד, אז כשאדם לא עוסק בלימוד, היא תלויה, אז כשהוא לא עוסק בלימוד, זה מה שם חיות, הרי יש את השמחה. ואתם בניי אחי ורעי, אם תזכו לפני השם, להסיר מעט מגסות ואביות החומר. עכשיו, גסות ואביות החומר זה בהרבה מישורים, זה לא רק בנושא של המציאות הגשמית, זה בנושא של האכילה, בנושא של ההתנהגות, אפילו בדיבור. דיבור גס, גם כן יש בו דבר שהוא. אדם צריך גם כן בכל הרובדים כולם לשמור על הדינות. הדינות נפש בכל הרובדים. גם בהתנהגות, וגם גם במידות, גם בדיבור. במחשבה גם כן, הדינות של מחשבות. זאת אומרת, שגם במחשבות עצמם לא תהיה גסות. למשל, אדם חושב, אם היה לי הייתי תופס איזה פטיש ונותן לו על הראש, זה גסות של חשיבה. זה גסות במחשבה. אבל הפגיעה במחשבה היא יותר גדולה מאשר בדיבור. כי הדיבור עצמו הוא בעולם היצירה. המחשבה עצמה היא בעולם הבריאה. כשאדם יש לו חס וחלילה מחשבות שהוא מתבייש להגיד אותם בפה מהסובבים אותו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא פוגם במקום יותר עליון. אז גם בזה צריך שתהיה הדיבור של חשיבה.
ניקיון שלך.
אה? גם ניקיון, נקיות. כל זה דברים ש... במחשבה.
כן.
במחשבה,
מה כתוב
לך? כן,
פתחנו. מה זה כבר יכול
לקבור?
המחשבה,
זה בכלל קורה. כן. קודש קודש, כן. אדם צריך מאוד להיות, לבקר את המחשבות שלו. לא לתת לעצמו הרבה יותר נוח לחשוב על דברים מאשר להגיד אותם. אז יש פורקן מסוים, בעצם זה שהוא חושב על זה, ולא אומר את זה, כי אם יגיד לפלוי מישהו רוצה לעשות לו משהו, אז זה יבואי. אבל היא יודע שבמחשבה, אז זה צריך גם פעמים.
אני אומר, אני
אומר להם שאני... זה גם כן עניין של הדינות, בכל הרובדים. הוא אומר, ואתם בניי אחי ורעי, אם תזכו לפני השם, להסיר מעט מגסות ואביות החומר. אזי תדבק נפשכם בספר הזוהר ובכתבי הארי. וסדר הלימוד יהיה מתחילה ללמוד ספר הזוהר, וכל המטרה של הלימוד ספר הזוהר, לדבק נפשו באותיות התורה וברזי התורה, דרך הקדושה בסתם. גרסה בסתם. ותלמדו אחר כך בכתבי הארי וספר עץ חיים ובפרי עץ חיים, בפרטי תורה, אוצרות חיים, אבות שערים, דאורגרפיה, ותעיינו היטב בכל מילה. פה אדם צריך להבין כל מילה במילה, לדעת אותה ולעיין היטב בכתבי הארי. זה לא כמו בזוהר עצמו, שעצם הגרסה עצמה פועלת עמו. ואין לכם מתיקות ערבות ידידות התורה בתכלית, אם לא תקשרו עצמכם באור רזי התורה בסדר. כל מתיקות התורה נובעת מתוך ההתקשרות לרזים דאורייתא. ועל זה נאמר, מתוקים מדבש ומחוצפים, לדע איך לנהוג בכל תנועה ותנועה, תאמור וכתוב השם. ומכל הספרים הנ"ל שכתבתי לכם, בניי אל יהיה לכם ואל יעלה בלבכם שום פחד ללמוד. יכולים ללמוד, אין לכם שום פחד. בכל הכתבים שהוא הביא של הארי, עץ חיים, פרי עץ חיים, ניקוטי תורה, אוצרות חיים, וגושר הרים, זוהר הפיה, כל זה בלי שום פחד ללמוד. כי על ידי... מה? שער הקדמות גם. לא היה להם... לא, הם לא קיבלו את כל השמונה שערים. כל למשל הוא גם מביא שער הכוונות. עכשיו, בתקופה יותר מאוחרת, את היהודים הליקרים, קטן מאוד צעיר, כשהוא כבר התחיל לכתוב את הזוהר חי, אז הזידיצ'ובר הוציא את כל השמונה שערים באירופה. הזידיצ'ובר הוציא באירופה את השמונה שערים, אז כבר הוא כותב שם שמה שיש לנו מכתבי המערום, מעריכה שלו וזה, הוא לא זהב טהור, בלי שום, בלי שום שיבושים וגרסון וכדום. אצלהם היו הרבה שיבושים פרוסות, במיוחד בזוהר הרפיע, ששם כמה דברים שהוא כותב שהוא בכלל לא יודע מי כתב אותם. אומר, מכל הספרים מנה שכתבתי לכם, בנה היה לי לכם ואני עלה לי ולכם שום פחד ללמוד, כי על ידי לימודם נתקדשו והתארו רמח איברים ושסע גידים, ותוכלו לקדש ולתאר כל עבר ועבר להיות מרכזה לשכינה, ולקרב קץ הפעולה. כי בלא לימוד הספרים הנ"ל, תהיה כבקר, יאכלו תבן בלי דעת. אבל הלימוד יהיה בהמה ויראה ורטק. זה אחד הדברים שתומרנו מביא בעצם, שזה תגובה בתיקוני זוהר. כל תורה שהיא לא בתחיל ורוחימו, יראה ואהבה, אז ממילא היא לא פורחת ולא עולה ולא עושה רושם עליה. כל הלימוד עצמו, במיוחד ברזים דאורייתא, שעוסקים בכיפשונו של עולם, שעוסקים בפלטרים של מלך, שאני צריך להיות בהמה ויראה ורטת, ואבל בקדושה יתרה, כל המטרה לדבק נפשו באור החיים, אור צח ומצוצח, כל אחד לפי מדרגתו. כל אחד לפי הזמן הולך ומתחדש ומתחדש. ואל תפחדו ואל תראו, פחדו אל טוב השם, כי תאמינו לי ביתה יותי כבר שיט, כבר שבע, בן שש שבע, כן? נתלהב ליבי בקרבי הרבה ללמוד ללימוד הזה, שכי רזים דאורייתא, ודיבקתי נפשי מאודי בלימוד זה בשריפות של הדף יקודי אש או בער בקרבי, לדבק נפשי באל עולם באמת. ובגיל שבע כבר התחיל ללמוד כתבי הארי. בגיל נדמה תשע, לא, זה לקרוא זוהר, לא מי שומע לי שהיו מתחילים ללמוד עם כל ילד את הזוהר, רק המושא שיש בזוהר והכנושה שבו הייתה מתקנת את כל המידות. אבל הוא עצמו, מה? בתלמוד תורה? זה תוכנית לימוד בחברות עם ההורים.
אומרים שבעיקרא זה יוסף קדש בקרבנות.
אז הוא מביא שבגיל שבע ממש הוא, זה בגיל תשע הוא פעם אומר ש... ואל תזלזל בלימוד של ילד קטן, אתה חושב שמה זה פה? הוא אומר, כשהוא היה פעם בתשע, אז הוא ייחד את האיכות של החיוורתי, למד אותו. למד את האיכות של החיוורתי, ואז הזידיצ'ובר עבר שם, ואמר מי ייחד פה את האיכות של החיוורתי. אז הוא אומר, תראה מה הרושם של ילד שלומד, הוא עושה, עד כדי כך שצדיק, ראה במקום את האור שנשפע על ידי זה. זה אומר עליו ועל רבו, שגם רבו ברוך השם. אז הנה את שומר ההשגות שלו. לדבק נפשי באל עולם באמת, אף על פי שעבר על ראשי מים מזדונים, מים ממרים כמה פעמים, והיה, אף על פי כן ליבי חזק כסנפירנין, ושברתי תודה לילד מתלאות אבן ועמל בתוכנית בכל כוחי בעזר אלוקי. טוב עשית עם עבדך, אתה עשית ולא אני. לזכך נפשי באור התורה, מתוקי מדבש, בנופת סוף, העיל ונפיק. ואף על פי שעברו על ראשי כמה גלים צרות צורות, ונתקיים בי ללמוד תורה מתוך הדוחק, ומתוך טלטול גדול הרבה, ומתוך הטירוף והשיבוד, ומתוך עשרון מזונות, עניות ודבקות ודלות וביזיונות, העקומן עבר איסורים נוראים בחיים שלו. מה שהוא מביא פה. אף על פי כן מקבל אני הכל עליי באהבה ובשמחה ומיני הטוב לא אזור, לא שלפתי את זה, ועיקר למען השם להיזהר מללמוד יתר ספרי הקבלה, חוץ מעניי. אף על פי שחיברו אותם קדושים עליונים, לא תסתכנו עצמכם בהם למען השם, חוץ מספר שערי אורה, אשר הוא אור זרוע לצדיק וכיוצא בו, מה שמנע מרא נערים מהראשונים ששיבח אותם, ולמען השם אל תעיינו ואל תלמדו בהם כי הוא סכנה לגוף ולנפש. ספרים שלו שלא מנעו. מי הארי ומעלה? מה? כי הוא סכנה לגוף ולנפש שתלמדו ביתר הספרים אשר חיברו האחרונים וכספר הפרדס, אחר שתמלאו עצמכם בקדושה וטהרה באור התורה ובימים ושנים וזה קודם ללמוד את כתבי הארי, תוכלו לטייל בפרדס בקצרות, ודי בזה למשכילים. ובספר מקדש מלך תלמדו, ובספרי המוסר ספר הקדוש נועם מלמלך כולו אור צח, צח צחות, עמוק עמוק עד למעוד, אם תזכו להבין דבר אחד מדברם.
נועם מלמלך.
וזה הוא כותב שם, וכל אחד מבין בו לפי משהו.
אור מוסר שם.
ובספר מאור עיניים תדבק נפשכם הרבה. ספר מאור עיניים הוא ספר מאוד יסודי בחסידות ומאוד כדאי באמת ללמוד אותו. ממש בצורה ממש מיוחדת. זה סיפר לי פעם רבי יצחק גולה שהבעל המאור עיניים הוא היה מסתובב הרבה בעיירות כדי להחזיר בתשובה לראות טעם בזה. אז הוא היה מגיע למקום, מי שרוצה בנים, מי שרוצה כסף, מי שרוצה פרנסה, מי שרוצה פרנסה, מי שרוצה חיים שיבוא אליה, אני מחלה. אז היו מתאספים לבית כנסת, ושם היה דורש את הדרשות שלו, ואחר כך נברך את הציבור. הגיע פעם איזו עיירה, שאל איפה המקווה, ואמרו לו, אין מקווה. אמר, מה זה אין מקווה? עיירה, סייד, מקווה, איך יכול להיות זה? אמרו לו, יש תוכניות למקווה, רק זה עולה 400 יהודים, ואין לנו את הכסף, לא שמים. אמר להם, מי פה העשיר בעיירה? אמרו לו, פלוני, יש לו 400? כן, יש לו, אבל הוא לא רוצה לתת. אמר, טוב, תאספו את כולם לבית המדרש. אספו את כולם לבית המדרש, עלה למעלה, אמר, רבותיי, אני מוכר את כל חיי העולם הבא שלי. אני מוכן לקנות. 400 זהובים, אני מוכר את כל חיי העולם הבא שלי. הפץ העשיר הזה, אמר, אני קונה. אמר, תביא 400 רשם לו שטר, אני נותן לך במתנה, מוכר לך את כל חיי עולם הבא שלי. נתן לו את השטר, לקחת את זה, אמר להם תגמור. זה המאור עיניים.
נו, מה לחיי עולם הבא שלו?
אה?
מה לחיי עולם הבא שלו? מחר?
מחר.
מעכשיו הוא עושה חדש.
הוא מחר, מחר הכל. וזה אמר קומנה, יש אוצר מתנות חינם. חנויתי את אשר הרפון אנשי צדיקים שמגיעים למדרגה כזאת ושלא רוצים שום שכר. מה שמעניין אותם זה לעבוד את השם ולדאוג לקדוש ברוך הוא. זה מה שמעניין אותם. לא שכר, לא אילמה ולא כלום. מעניין אותם הקדוש ברוך הוא לעשות אותו מאושר. אז זה המאור עיניים. חשוב מאוד ללמוד אותו. ובספר מאור עיניים תדבק נפשכם הרבה. ובספר אור המאיר לפעמים. מי זה האור המאיר?
אחד התלמידים של המאגי, הוא לא התקבל את המאגי, יש
לו
אדם די
פשוט. הקומרנה כותב עליו שהוא כתב את הדברים של המאגי, אבל הוא אומר שהוא לא כיוון לדברים.
לא, הוא לא נחשב בתלמידי המאגי, דיבר
בו החצות. וכל הספרים שחוברו מצדיקי זמננו, כולם קדושים. ואחר כל הנעל, בניי ואחיי, תראו, והוא העיקר, שתדבק נפשכם לאיזה צדיק הדור אמיתי. וזה העיקר מכל. כלומר, אני כותב אחרי כל הלימוד והדבקות דרך לימוד ספרי הפנימיות וכתבי הארי והזוהר והכל, אם אדם לא מדבק ומתקשר לצדיק אמיתי של צדיק הדור, לא עשה. ואחר כל הנעל, בניי ואחיי, תראו בו העיקר שתדבק נפשכם לאיזה צדיק הדור אמיתי. וזה העיקר מכל. כבר הרחתי בזה לאל ודי בזה, כי אין דור יתום חלילה, ולפי ערך הדור, הקדוש ברוך הוא שולח חכמים עדיפים מנביאים, וזהו העיקר מכל שלא תתאפש, והשם יראה ללבב בוודאי. ונחזור לנזנו את שחסן. אז זהו סוד עיקר הזה, נחל בסוד ידלנו את שחסן. מה? לפחות הוא החכם. צדיק אמיתי הקומרנה כותב בעיקרון שאם הרב שלך לא יודע מה שורש נשמתך ומה באת לתקן בעולם, כדאי שתחפש רב אחר. טוב, ואתם, ואתה בני חוס על נפשך, אנחנו חוזרים דווקא י"ג. ואתה בני חוס על נפשך להגות בתורה יומם וליל, כשתלמוד בדרך הזה, וזה יהיה מגמתך. אזי אפילו כשיבוא עליך עול מסע מלך, מסע ומתן, בטרדות הזמן, לא תעזוב נפשך מללמוד בתורה שיעורים קבועים, לסוגה נפשך במזון התורה. ולא תפרוש כל ימיך ממנו, ולא טיול בכיסופה לאלמה דעתי, כי תרגיש שהוא חייך. אחרי שאדם נכנס בוחמיד ודאורייתא, הוא פשוט לא מסוגל בלי התורה, הוא מרגיש שזה כל החיות שלו. כן? חיות שלך ממש, ולא תבחר לך בני, דרך אמר ממוות לסוג מגמת פניו, ללמוד בפלפול קודם ששבעה נפשך בבקיאות שס ופוסקים. ובפרט אם יהיה כוונתך חלילה לקנטר ולהתגאות על זולתו, וזהו שם המוות של תורה, ממהירות המוות, ולא יתקיים בידך כלל. ובפרט כשתבוא עליך עול אישה ובנים, אז יתניח התורה לגמרי. תתחיל לרוץ אחרי הפרנסה, כבר לא יהיה לך זמן ללמוד, וגם לא תראה שזה חסר לך. אחי, אחי, חוס וחמול על נפשך, דלא טיול בכיסופו ובושה לאן מדעתי, למה בני תיאגיע נפשך בפלפול בלי לב ובלי חיות ודבקות, ובעניין רחוק בשליחות שליחת הגט ממדינת אמריקה, ולמה לא תיאגיע בתיקון נפשך במידות טובות, הכנעה ואהבת ישראל, ובזיקוק מכל תאוות רעות, עד שתזכה לטעום מזיו השכינה ומאור התורה, עולמך תראה בחייך, ותאול תלסה רבבה לאלמה דעתי ולד ימחי בידך, קדש עצמך במותר לך, ולמוד תורה לשמה, בהכנעה ובאהבת ישראל, והתפלל תפילתך באור וחיות, עד שתבוא לביטול ועין ממש, בהתפשטות הגשמיות, כבר בשולחן ערוך. וכל זה צריך עיון רב, וחיפוש ובדיקה. כן, שאדם צריך אחרי כל זה, לבדוק ולחפש מה באמת המגמה שלו, ומה הוא, מה, מה הוא מחפש בזה. כי לפעמים בדקה מן הדקה, מתברר שיש לו פניות שאינם טובות. ושימוש צדיקים אמיתיים. אמר ללמוד מסכת גיטין, לדעת אותה ישר והפוך, עם הראש ועם הרן ועם הריטב"א ועם הרשב"א, אבל לא להתחיל לעשות פלפולי פלפולים, גט מאמריקה לפה, לא שסתח ספרים של פלפולים בדברים, אלא לדעת את השיטות ואת כל הזה, לדעת טוב מאוד את הגמרות עם כל מה ש... עם הראשונים, כל הדברים בצורה יסודית. לא פלפולים שאחרי הפלפול אתה שואל בעצם מה אלה. לא מדבר בדוקויות של העמקה להבין את הדבר. זה הרבה יחיקינצון, נניח. מה תאיר את יחיקינצון? וחיפוש ובדיקה ושימוש צדיקים אמיתיים, אם תבקשן הכתפסת, אז תבין. בהבנה, הראת השם בעבר בדבקות ועל ידי יגיעה. אבל פלפול של הבל, בנקה להשיגו. נח, אחי, עוז וחבול הנפשך, למות תורה ויגבע בכל כוחך, אפילו בעל הבית, אימו בר הבנה, סוגה להבין, צריך לזכור לעצמו מלמד שילמדהו על כל פנים משניות. שלמד את המשניות, שידע משניות לפחות, כך לעצמו מלמד שילמד אותו. שיהיה בקי בהם. ואם לברכי הוא, אז לפחות יהיה מתווכי התורה בלב שמח ובפנים מהירות. כלומר, אני כותב שגם תפנים דאורייתא, זה צריך להיות בפנים מהירות ובשמחה, לפחות שיהיה לו קשר לעולמה של תורה, מבחינת תל תורה מחייר. כגון דה צריך להודיע לחברים אהובים מה שנתפס בסוף ספר נר ישראל, ליקוטים מערב, איש אלוקים קדוש המאיר לארץ, והדפיסו שם דבר שקר משמו. ולא יצאו דברים אלו מפיו הקדוש, כי כמה ליקוטים בא לידינו ולא נמצא דברים אלו. ויש תחת ידי העתקה נעתק ממה שהיה תחת יד הקדוש מוערב רבי צבי אלי מלך, והוא היה מר דהודה ולא נמצא כזה, ואיזה ליצן נתפיס דברים של הבל שבדור הזה אין עוסקים בתורה כימים הראשונים. בדור הזה אין עוסקים בתורה כימים הראשונים, כי אתה נתפשט יראה גדולה בין העולם, ובימים הראשונים לא היה יראה כל כך, לפיכך היו עוסקים בתורה. יש קצת מקומות שלומדים שם, אין יראה. אוי לאוזניים שכך שומעות, נשבעני בחי העולם, צריך להיות בחי. העולם שלא יצאו דברים כאלו מפי הקדוש רבי פנחס, שהיה תמיד אפוטרופוס לאורייתא ומזהיר ללמוד תורה נשמה, כי עיקר חיות האדם הישראלי, כידוע לנו, הנהגתו מתלמידיו ששימשו לקנה ודי בזה עזרה לו הווי. לד בחומן דיתר לגבה, ורצה עלה לגבי בעלה. צריכים בכל יומה ולילה באורייתא ובעל פה בכמה קושיין, ולא לב הלב, וצריכים בה ככלבים, כי גם נדגיהנום. והם מבחינת שדין ומדעין, שתורתן משפה ולחוץ כדואג והכי טויפל. והם הם הרוטפים ומצערים את הצדיקים בכל מיני לצנות ועיתול, כמו שהיה בימי מרן, ועד היום הם והם המעכבים הגאולה, שעושים כל מיני שחוק מדברי צדיקים, והמלעיג על דברי חכמים שבכל דור נופל. כמו שעשו לצנות על מה שכתב בספר מבשר צדק, על ונקח את הכסף הכיפורים, ושאלתי על מה עושה זה לצנות על דבריו, מאיש קדוש כזה, שהיה שכינה שורה עליו, וכשהלך בים והיה שערה בים, עד שהיו בסכנה קרוב למות, אמר למלאך שימיד אותו על ראש הספינה, כשיראה שר הים צלם אלוהים שלו, ינוח מזעפו, כי מימיו לא פגם אפילו פגימה מועטת בצורת צלם אלוקים. זה פעם הרב גורן ספר לנו שהוא לקחו אותו לספארי באפריקה. אז נסו שם עם האוטובוס, אז הם הגיעו איפה שהעריות, אז הוא אמר לו, תעצור, אני רוצה לצאת החוצה לראות אם יש לי צלם אלוקים. מה אתה, ירגו, יאכלו אותך פה עריות, וזה, אמרתי לך, תעצור. התרקח, התפוקן לו, אמר לו, אתה תעצור פה, אני רוצה לראות אם יש לי צלם אלוקים. הוא עצר. הרב גורן אף פעם לא הכניס את עצמו לדבר סכנה. עצר, יצא החוצה, הלך לאריה, עמד מולו כמה דקות, חזר לאוטו, אמר שעד אני יודע שיש לי צלם אלוקים. פעם היה לו מייסה במלחמת ההתשה בתעלה, אז גם שם היה סכנה נוראית, היו המון צלפים מצרים שהיו הורים, והיה הוראת מטכ"ל שאסור לעצור, היו הולכים ממוצב למוצב עם זחלם, סגור וזה, והיה אסור לעצור בכלל שם, נסיעה עד שמגיעים למקום וזה. אז הוא אמר לנהג שלו שיעצור, והנהג שלו זה היה גיסו של הרבה בשוורץ. אמר לו, תעצור. אמר לו, אסור לעצור, יש הוראת מטכ"ל, אסור לעצור. אמר, תוכל לעצור. אמר, אסור. אמר לו, מה בפתח? לא, זה סכנת נפשות, אני לא מוכן לעצור פה. אמר לו, טוב, אני צריך לשירותים, תעצור. עצר. ירד מהצחלם, מחכה, אני נזכה, נגמר לגמרי, חמלקה, שתיים, שלוש, אמרו, הרב לא בא, ממש להתקן. הוא החליט שהוא חייב להיות מקום, הוא מסתכל, הוא רואה את הרע, משקיף עם משקפת על המצרים. אז הוא אומר, מה הרב עושה? מה זה פיקוח נפש? מה פתאום? הרב מכניס את עצמו לפיקוח נפש וזה. הלו, אם זה היה פיקוח נפש, לא הייתי עושה את זה. אבל לי יש הבטחה שיש לי מלאך ששומר עליה, שלעולם אני לא אפצע במלחמה. בצבא אני לא אפצע, יש מלאך ששומר עליה.
הוא שלח איזה יועץ שיכנס ויבדוק, אז האריות אכלו את היועץ, ואז הם חברו לרב
חזרו. זה מדהים יותר צדיקים. היה שם גם כן, הרב גורן היה זה המון... זה בחינה של צלם אלוקים שלו. כי מימיו לא פגם אפילו פגימה מועטת בצורת צלם אלוקים, וכך עשה, וברגע נח היה מזעפו, ועוד הרשעים. העומדים בכל עת על הצדיקים, בורשי ייחודו התברך, באור אש לעבד של הבקיה. עד שמרן אלוהי, הרב ישראל בן אליעזר, אמר שנשמתו לא רצתה לרד לזה העולם, מפני הנחשים מסרפים שיש בכל דור, שלא יכול לקום מפניהם חלילה, שלא יחלישו דעתו כל כך עד שיתבטל חלילה, ונתנו לו 60 גיבורים, נשמות צדיקים לשומרו, ואחד מהם היה הגאון, מוערב רבי מאיר נתיבים, וכדומה. ואתה בני אחי, בני תבין, העניין, כי אין שונא לאדם יותר מיצרו. והעניין גואר בדברי מרן נערי בעץ חיים, כי כל ניצוץ שיוצא מן הקליפות, מן הצלם ה, צריך שיהיה מקודם מבחינת צלם, שהוא צורה שאינה מתוקנת אדם. זאת אומרת, כל ניצוץ בתהליך של הבירור והתיקון שלו, השלב ראשון יציאה מהקליפות, נהפך לבחינת צלם, פעמיים שלוש עם גבר בבחינת צלם, שהוא מתברר, והבחינה של הצלם זה יצר טוב ויצר רע, כי הוא עדיין מעורב טוב ורע, הולך ומתברר על ידי קיום מצוות בתורה, ואחרי זה, אחרי הזדקות, הוא נהפך לבחינת נפש. אחרי תהליך של זיקוק הוא נהפך. זאת אומרת, כל אדם יש לו נפש ויש לו את הצלם שלו. הצלם הוא בעצם חלק שהתברר מהקליפות, שהולך ומתברר על ידי המצוות.
שאדם... זה יותר
מוכן מנפש? כן. היא בעצם לבוש לנפש, והיא יותר קיצון, היא פחות מהנפש. היא רק בפעם השלישית נהפך לנפש.
זה לא
שייך
לצלם שלא
מקיף, של הרבים הפיפים? זה מקיף.
או מקיף הוא יותר יותר מהאור פנימי.
לא יותר מהנפש.
האור
פנימי
זה לא נפש?
יש, בבחינה של הנפש גם אור פנימי. אבל הצלם עצמו יש לו גם כן את המקיף וגם את הפנימי. הצדיק הוא פנימי והוא מלביש לנפש.
אז הוא מלביש לנפש,
הוא לא הנפש. הוא יצר טוב ויצר רע שיש לנו. עכשיו, הארי כותב שיש דרך אחת, אז בדרך כלל כל ניצוץ שמתברר, זה תהליך ראשון ניצוץ, אחר כך צלם ואחרי זה. יש דרך אחת שבעבודה להעלות ממש את הניצוץ עד למדרגה שיוכל להיות פנינת נפש. וזה על ידי נפילת אפיים. על ידי נפילת אפיים יש לאדם יכולת וכוח להעלות את הניצוץ עד השורש ממש להתעבר במלכות ולהיות בחינת נפש, שזה מדרגה עצומה. אנחנו מובא המון שבחים על מי שעל ידי נפילת אפיים מברר את ניצוצות הקדושה ומעלה אותם. זה מה שהוא מביא פה. צריך שיהיה מקודם בחינת צלם, צורה שאינה מתוקנת עדיין, ונתקן על ידי תורה מצוות. ואחר כך חוזר לנשמה פנימית. וזהו למין דה טוב ולמין דה רע, יש שתי בחינות יצר טוב יצרה, ולמדר גרמי לטוב. כן, אחר כך הופך את עצמו לטוב. והיצר הרע של האדם הוא שהוא שד, הוא גם כן קומה שלמה. זאת אומרת, יש לאדם בחינת מלאך.
אז עצמך.
היצר הטוב של האדם בחינת מלאך, ויש לו בחינת השד, שהוא בחינת יצר רע, שבאדם, יש לו שתי הבחינות האלה, הכל אחדות אחד, שנייה, הוא גם כן קומה שלמה, אלא שיש בו טוב ורע, והצדיק מתקנו ועושה ממנו יצר טוב, מלאך קדוש, מהשד עצמו. ואחר כך חוזר הכל לבחינת נשמה, הכל קשר אחד, יצרים שבאדם, עם הנפש ורוח ונשמה, זאת אומרת יצרים שמבחינת הצלם, עם נפש רוח ונשמה, כולם נשים הכל אחדות אחד, להתענג בנועם השם. ולכל נשמה גבוהה וקדושה, יש הרבה נשמות וניצוצים, יש שהם בבחינת יצר, עדיין בבחינת שדין יהודאים, בבחינת יצרה שיש לאדם הזה. מה? שדין יהודאים זה האדם עצמו, יש בו את יצר הטוב שבו, יש בו את יצר הרע שבו. היצר הרע שבו בבחינת שד. עכשיו יש שד של יהודי, זה נקרא שדין יהודאים, ויש יצרה של גוי, שזה נקרא שד גוי.
זה קשור לשדים שזה
כבר
בתלמוד,
זה
לא
אדם עצמו,
זה
בריאות כאלה, בלי גוף, ויש כאלה שגם בגוף, ויש כאלה שהם הגוף.
יש לו תשובה על זה. באמרי קודש, יש לו תשובה על שדים יודעים.
בעיקרון, כשאדם מטה את עצמו אחרי הרע, זאת אומרת, אם אדם כל העניין של עבודתו בעולם היא דרך הטוב, אז הצד הדומיננטי זה יצר הטוב שלו. אז אנחנו אומרים שהוא טוב, צדיק. בעיקרו, ואם אדם מצד שני הולך אחרי יצר רע ותאוות ליבו והכל, אז אנחנו אומרים אחרי, הולך אחר הרע. זאת אומרת, הוא הולך אחרי הרע שהוא שד. אז זה נקרא שדין יהודאים, שהולכים אחר הרע. כן? בבחינת יצר רע, ויש שהם בבחינת יצר טוב, ויש שהם משורש נפשו ורוחו ונשמתו, ועל הצדיק מוטל לתקן את הכל. זאת אומרת, כל צדיק וצדיק בעצם סובבים אותו הרבה ניצוצות שצריכים תיקון, וגם מבחינת יצר הרע שצריכים תיקון, וזה בעצם כל אותם האנשים שמציקים וסובבים אותו, הם גם כן חלק מניצוצות שקשורים לנשמתו, ועל הצדיק מוטל לתקן הכל להחזירם למוטב. כשהצדיק מתקן יצרו הרע לגמרי, עד שחוזר למלאך קדוש לגמרי, אזי יש בו כוח לתקן גם את אותם שדין יהודאים. זאת אומרת, כל זמן שהוא לא תיקן אצלו את המלאך הרע, את היצר הרע, להפוך אותו ליצר טוב, שזה כבר עבודת החוכמה, שזה לא לקפות את הירע, אלא להפך אותו למלאך טוב, כל זמן שזה אין לו את הכוח לתקן את השדים יהודאים שסובבים אותו. כן? אזי יש בו כוח לתקן גם אותם שדים יהודאים, אבל מחמת שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, דהיינו סור מרע את הרע, ואת אותו הרע עשה אותו מלאך טוב, ואי אפשר כל זמן שהוא חי שיתקן לגמרי. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו בחיים, התיקון עצמו הוא לא מוחלט. אנחנו יכולים לתקן חלק גדול, אבל את הגוף עצמו, הגוף שלנו, הבשרי, התיקון שלו רק אחרי תחיית המתים. אין לנו אפשרות לתקן. זאת אומרת, גם כן מה שמובא בגמרא שמתו בעטיו של נחש. אומר, מת בעטיו של נחש שלא חטאו שום חטא, אבל עטיו של נחש זה הבחינה של מה שמובא לדוד שכותב בחטא יחנתני עמי ובעוון. כן? הבחינה הזו של העניין של הברית, של הייחוד עצמו, עדיין אי אפשר לקיים אותו בעולם הזה בלי יצר הרע. אז גם כל מי שתיקן את הכל, הבחינה הזו של הייחוד, אי אפשר לעשות אותו בלי יצר הרע, זה עדיין צריך תיקון וזה אחרי התחייה.
זה
שאפל תקן. אם תצלם את הכל, אבל את הבחינה של הגוף עצמו, התיקון של הגוף עצמו רק אחרי, רק אחרי תחיית המתים. זאת אומרת, כל מיטה של אדם בעצם זה לחלות ענף אחד של הרע מהעולם. כל מיטה. כי בעצם מה שמת, מת אותו גוף עצמו שהיה צריך בירור ותיקון. שהוא הרע. ואי אפשר כל זמן שהוא חי שיתקן לגמרי. ולכן מתגרים בו אותם שדין יהודאים וקינתו. על שהוא מתוקן והם עדיין בחשבות. ומזלה היו ככה זילאו. כן, כל מה שהם מתקנים זה מצד המזל שרואה שבעצם הוא מתוקן והם לא, ולכן עצה יוצא לצדיק שיעמדו עליו גלי הים, ישתוק ויקבל בשמחה, כי הרבה טובות עושים לו, ובזה שמחלישים דעתו שומרים את הצדיק שלא יהיה שום יניקה לקליפות מאור תורתו והייחודים. כי כמה עניינים מסר לנו הארי שלא יתגברו הקליפות רוחניות, שהם גם כן מקנים על האדם. זאת אומרת, הארי מביא הרבה ייחודים כדי שבעשיית הייחודים והכל לא תהיה אחיזה אל הרע, וזה מגודל הקנאה שיש להם והרצון שלהם לאחוז בקדושה של מייחדי הייחודים, ורוצים להפילו כנודע מדברי מרן, והוא סכנה גדולה. עד שאמר מרן הארי והשטוב להסביר איך ביידיש ארזה אייך, שיש איש אחד בעולם, זה אומר על אור החיים הקדוש, שיש איש אחד בעולם שהוא נשבע, שיש איש אחד בעולם ושומע תורה לא מפי מלאך ולא מפי שרה, אלא מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו. כן? וכשהוא אומר לא מפי מלאך ולא מפי שרה, אז הוא אומר ששורש נשמתו של האדם היא מבריאה יצירה, זה שלושה מלאכים שרפים שדרכם מתגלים לו חידושי התורה. אבל כששורש נשמתו של האדם היא נפש והאצילות מלמעלה, שם אין בחינת מלאכים, שזה לא עולם המלאכים אלא עולם האחדות הבורא, אז שם הוא שומע תורה מהקדוש ברוך הוא שכינתם. וכיוון שהאור החיים הקדוש היה לו רוח והאצילות, אז זה לא מקבל רק מהמלכות בחינת השכינה, אלא מקבל מפי קודש הברכו בעצמו. שם היה מקבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ועם כל זה שהיה מקבל תורה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, מתיירא בכל עת ורגע שלא יפילו אותו לנוגבה דתהום הרה בחמנה מצלן. כי אתה תסבור אחי שהמלחמה הגדולה שיש לאדם בעולם הזה הוא שלא יהיה נואף או גנב וכרסה. אומר זה נקל לתינוק קטן לקרוש את יצרו. אלא עיקר המלחמה היא להמתיק את החשכות והמסכים ולקבל איסורים באהבה ולזכך מידותיו. זה עיקר העבודה. מידות טובות, הכנעה ולהינצל מגאווה שהוא עבודה זרה ממש. וכרוצה מן המידות טובות ולדרוש ולחקור, להעיר על נפשו דבקות, אהבה ואור אלוקי. ואדם עומד בסכנה כשנכשל חלילה במעט גאווה ופנייה, נופל לנוקבה דתהום הרבה. ואתה אחי ראה כמה טובות עושים לך המצרים והשונאים המצערים אותך ומחלישים דעתך, כי אז תלך לבטח דרכך ודורונות היה לך לסלוח להם. וכן מרן הקדוש הרי והשטוב נהג שבכל כוחו עשה טובות לשונאיו להעלותם. ואתה אחי, אם תתגרה בהם להענישם את השונאים ולהמיתם, זהו הנקל. אבל את נפשך קיללת וחלק נפשך הם מת. כי בעצם הם חלקים שקשורים לצדיק, שבעצם הצדיק עצמו צריך לתקן אותם. ואם הוא לא מתקן אותם אלא מעניש אותם, אז הוא בעצם הוא ממית חלק מעצמו במקום לתקן את עצמו. ולכן העצה שתיקה בלב שמח, ובכל כוחך תבקש מאל יתברך לתקנם, ותאהוב אותם כבבת עין. אבל מה שיש רע גמור, אז הוא ממילא יקלה ואבד. אבל זה לא נמסר לך חלילה, אלא לבוחן ליבות וכליות. ואחר כל אלה, אפילו לרע גמור, אין לדחות לגמרי בלא תיקון. כי הרי אסף, אחר שהרעיש על אותו קהל ועדה רעה, כגלגל, כקש, כאש וכלהבה, מלא פניהם קלון, מה שהוא מביא שם במזמור, עם כל זה מה הוא סיים בסוף? ויבקשו שמך השם, וידעו כי אתה שמך השם. זאת אומרת שגם פה ידעו שהקדוש ברוך הוא בעצם, יחזרו בתשובה בעצם מהבחינה הזאת. וזהו תיקונם לעולם בהם, כי אין שום דבר במקרה. כי על ידי...
רבי מאיר טעה בזה בהתחלה.
מה?
רבי מאיר שרצה את כל
הלמים שלו. הוא חזר בו. כי אין שום דבר במקרה, כי על ידי מעט רע שיש לצדיק גמור, מתקן כל הנשמות הנופלים המתגרים בו. זאת אומרת, ברגע שכיוון שאצל הצדיק עצמו יש איזושהי פנייה מסוימת של רע, על ידי זה יש לו כוח לתקן את כל הרשעים. וזה מה שהוא מביא פה עם הלל, כי על ידי מעט רע שיש לצדיק גמור, מתקן כל הנשמות הנפולים המתגרים בו, וזהו הלל, ורבי אלעזר בן חסון ויוסף הצדיק. אז מה המגמרא מביאה? שמחייבים עניים, עשירים ורשעים, למה לא עסקו בתורה? אז הוא אומר, מה זה שבח לצדיקים גמורים נוראים ונפלאים כאלה, שמתגלגל חובה על ידם לחייב את כולם על זה שלא למדו תורה. ולא עוד, אלא שהגמרא מסיימת, נמצא הלל מחייב את העניים, רבי אליעזר מחייב את העשירים, יוסף הצדיק מחייב את הרשעים, כאילו היה זה שבח גדול. ולפי הנראה, אין שבח לצדיק גמור לחייב, שבגללו מחייבים מישהו בגיהנום. אלא עניין כל מי שאינו מחויב בדבר, שאין בו שום רע, והוא נקי לגמרי, אז הוא אינו מוציא את הרבים מדחו ותן, כי אין בכוחו לעלותן. וגם ידוע ממרן הרבשתו שצדיק גמור שאין בו שום רע כלל אינו רואה שום רע באדם. זאת אומרת, ברגע שאדם זיקח את עצמו לחלוטין, הוא לא רואה שום רע בשום אדם, אינו רואה שום רע באדם, ובעיניו הכל זכאים וצדיקים. וזה מוסר עצום. זאת אומרת, הראייה שלנו שאנחנו לפעמים רואים משהו שהוא לא טוב, ובראש ובראשונה צריך לומר דרשני על עצמנו מה בעצם אנחנו צריכים לתקן לפני שאנחנו מחפשים את התיקון של האחרים. ובעיניו הכל זה טעים וצדיקים, ולכן הוא אוהב את ישראל מאוד. אבל כשעדיין לא תיקן לגמרי, אז יראה בעינו איזה שם עצרה לחייב את הרשעים, אבל ידע כי את נפשו הוא מחייב. וזה מה שאומר דוד, מכל פשעי הצילני, שתמחו לי על כל אבוני, ומה ידע שאתה מוחה לי על הכל, חרפת נבל אל תשימני. כשלא תשים אותי שאירה שום חרפה בנבל, חרפת נבל, בזה ידע כי נקי אני. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא יזמן לו לראות מעשה עוול או חרפה או מעשה רשע של רשע, וזו הוא יודע שהוא נקי ואין בו שום דבר שהוא לא טוב. ובאמת, אם הצדיק היה מתקן איזה מידה לגמרי, כגון אם היה מתקן מידת הגאווה לגמרי, לא היה שום אדם רשע נופל בניות. זאת אומרת, אם אצל הצדיק עצמו יש איזושהי פנייה קטנה שבקטנה לגאווה, יוצא שזה מה שגורם לרשעים את הניעור. וכן כדומה, ואם היה הלל מתקן לגמרי, זאת אומרת שבלימוד התורה שלו לא היה מפריע לו העניות בכלל בלימוד תורה, אז הוא היה כל העולם מתוקנים ללמוד בעניות ודחקות. אבל כיוון שאצל הלל הזקן היה איזשהו משהו מסוים שבכל זאת העניות הפריע לו בלימוד, זה גרם שיש את האפשרות הזאת שלא ללמוד תורה מתוך עניות.
ומישהו...
אה?
אחרי
זה
מסירות נפש עצומה, רק זה גרם לו איזושהי חלישות מסוימת, העניות. ומי שלא ילמוד, לא יהיה לו תקנה לעולם, וכן כיוצא בעשירים, שהעשירים עצמם, אם אצל רבי אליעזר, לא היה שום הפרעה בעשירות ללימוד עצמו, אז לא היה מציאות כזו שהעשירים לא יכולים ללמוד בגלל העשירות. אותו דבר אצל הרשעים, שאם אצל יוסף הצדיק. אבל נשאר עדיין מעט דבר שאינו מתוקן אצל צדיקים אלו, ועל ידי זה נופל העולם למטה. ועל ידי מעט רע, הם מחייבים את העולם. עכשיו, כיוון שהם מחייבים את העולם, כל שמחויב בדבר, מוציא את הרבים ידי חובתן. והרי מוטל על ידי לעלות מן הגיהנום את כל העניים שלא למדו תורה על ידי עוניים. ומוטל על רבי אלעזר בן חרסום לעלות כל העשירים שלא למדו תורה מחמת תרדתן. ומוטל על יוסף הצדיק לעלות כיוצא בו, שהיה ניסיון על ידי צער וטלטול וגלות, והוא לא רוצה לומר בפה מלא מה מוטל עליו, כי הוא מתיירא אני שלא ירוצו את גולגולתי, אם מחייב את הצדיק לעלות כל הרשעים מהגיהנום. ודי בזה החי במה שהורתיך לטובת נפשך, כן, וישר בורח מזה. אבל זה שלכאורה, שכל העניין הזה של הנמצא מחייב, זה העניין של כל מחויב בדבר מוציא את אחרים ידי חובה, שיש להם את האחריות כלפי כולם כדי לעלות ולברר אותם. ויוסף הצדיק הוא פוחד להטיל עליו את המשימה לעלות את כל הרשעים. העבודה על הצדיק שהוא עצמו יתקן. מה אביל על הרעים? מתיירא אני שלא ירוצו את גולגלתי, מחייב את הצדיק לעלות כל הרשעים מהגיהנום. ודי בזה החי במה שהורתיך לטובת נפשך. ולכן, כל פעם שאדם יש לו איזושהי נקודה מסוימת של מחלוקת, הורי ומישהו, או מישהו מתנכל, זה לא חייב להיות ברעש גדול. גם לפעמים רעשים קטנים ודברים קטנים, עם השכנים, עם הזה, האדם צריך לדעת שכל דבר כזה יש לו צורך של תיקון. ואדם קודם כל צריך לתקן בתוך נפשו, מתוך כך לתקן. כי כל העניין של השכנים שסובבים את האדם וחברים וכדומה, אין בזה שום מקריות. כל שכן שיש לאדם, יש לו משימה מיוחדת כלפיו. יש לו קשר איתו, ובגלל זה הוא בעצם שכן שלו. ודי בזה אחי במה שהורתיך לטובת נפשך, ולפעמים עומד על הצדיק מחלוקת מגלגול העבר, כמו שהיה לרבנו יונתן הקדוש, רבי יונתן מאייפשיץ, שהיה נשמה גבוהה, והקומרנה כותב שהיה לו גילוי אליהו, והוא כותב על עצמו, הוא לוואי ויזכה להיות עפר תחת כפות רגליו, של רבי יונתן מאייפשיץ, כן? ועמד על הצדיק מחלוקת כזה להחליש דעתו ולשבור לבבו כעין לתקן, ומה שנכשל במחלוקת מרן הקדוש קודש קודשים הפני יהושע שחלק עליו, יש בו עניין נפלא אין לכתוב. יש דבר שמו של מלך מלכי המלכים, הפני יהושע אין דין היה איתו. כן, הייתה מחלוקת עם הבני יהושע, הוא כותב על הבני יהושע באוצר החיים, הביא על הבני יהושע שלימות יהושע עד יהושע לא קם כיהושע. כך הוא כותב עליו. כך הוא כותב עליו, לימות יהושע עד יהושע לא קם כיהושע. יש בו עניין נפלא אם לכתוב השתבר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שעוסק בכל רגע לתקן את הנשמות ברוך הוא ברוך שמו חי וקיים לעד אמן. כן, ועל כן אמרו שהוא צריך חשאי ולחש כדי שלא ינקו החיצוני מפה שכן בשת חברו. דיינו כשהצדיק יבטל כעין ממש, בחינת עת חורף, אז אם נעשה בחינת ברגע, ברגע אחד, ברגע הזה, בלה דמטרוניתא. בסוף לצדיק סתם שיש רגע מסוים בתפילה שהוא מתייחד עם המטרוניתא, והוא נעשה בחינת בלה של מטרוניתא, משפיע ולא מקבל, אבל להיות ממש בקביעות בלה דמטרוניתא צריך שיהיה להקציץ חיה דעצילות.
רק למי שיש לך עד הצילוק, זוכה למדרגה של בעל הדנת לזה, בסוג י"ז למטה. אבל לרגע, בעת התפילה, כל צדיק ראוי לזה, שעולה בביטול עין ממש, מתייחד עם אמו ברגע והרס, וזהו ואשתו אמרו, שצריך חשב ולחש מכל שכן בו, כשהוא בקטנות, והשכינה היא נקראת אשת חברו, כן? ואין לו הערה, אלא מן האותיות שבוודאי צריך חשי ולחש. ומחברו הוא בעת הקטנות, שעומדת מחובר אחור באחור, עד אחר הנסירה. זה נקרא אשת חברו. והצדיק שנופל לקטנות, יונק חיותו מאחורי השמות, שהם ריבוע של מלוקים, או למאתיים, והוא רש של חברו, וקבע במותיות שיש באחורי מילוי השם, שזה שם סג במילוי בריבוע שלו, כן? שם סג, וזה קבע באותיות שיש ביחד, יוצא הבחינה של חברו, האותיות נשארה לנו. לא, אם זה כן. זה האותיות הרשת, מה זה ריבוע של שם אלוקים, וחד בית יוד ובב, זה קבע באותיות שיש באחורי מילוי השם של סג. זהו אשת חברו, עולה רש כבב, וכן מלכות של קריאת שמע, אז זה נקרא גם כן בחינת אשת חברו, כי אז אי אפשר לצדיק לבוא לידי ביטול ועין. למה? כי צריך לעלות כמה נשמות לאחדות. זאת אומרת, עיקר העבודה בקריאת שמע, זה לעלות ולברר את הנשמות לעולם האחדות עצמה, לברר את הניצוצים עצמם, שזה נעשה בקריאת שמע. לכן... עולם האחדות לעולם האצילות, או כל מה שקשור לאיחוד עצמו, אם זה אבא ואימא או זה ואימא. יש לנו שתי איחודים הרי באבא ואימא. מה? בקריאת שמע.
מבחינת הצדיק,
כל צדיק בקריאת שמע הוא מעלה נשמות להבחינה.
מבחינת
הדרך רגילת בקריאת שמע. אני חושב שבקריאת שמע הוא מביא ייחוד בזוהר חי שהמשיח יאחד אותו, וגם כמה שראו לכל צדיק גם יאחד אותו. כמו שבקריאת שמע במילה אחד, אז יש עניין שקודם כל מסורת נפש הקידוש השם קבעת ארבע מיתות בית דין. אחרי זה הוא אומר שלהתקשר באותיות עצמה, מה שאנחנו עושים תמיד בנשמע, לקשר את נרנחי שלו באותיות בחינת עולמות שמתקשרים בישומות שמתקשרים באלוקות באור אינסוף שבאותיות, להמשיך אור אינסוף, דיבה שמונה קטע שם טוב לאותיות להחיות אותם, לדבק את האותיות בשורשם העליון ולדבק נפש כל חי בשורשם העליון. זאת אומרת, להעלות את כל הנשמות של כל מי שקשור אליהם, לדבק אותם בשורשם העליון, וזה הכוונה של משיח בקריאת שמע. זה מה שבאיגרת של הבעל שם טוב, מה שמובא שם, התחינה של עולמות ושמות אלוקות, זה הכוונה אומר במיוחד בקריאת שמע, שבקריאת שמע יש עבודה עצומה בעניין של לקשר את הנשמות בעולם האחדות, על ידי הכוונה הזאת שהוא מבין. כן? אבל אומר צדיק עצמו שהוא, כיוון שהוא עסוק, עכשיו בעבודה עצמה, כל זמן שאדם קשור אל אש אלה שלמטה, אז אין לו את המציאות של הביטול לעין, הוא לא יכול להתבטל. אז הוא לא יכול לבוא להגיע לביטול מוחלט כשהוא מברר במעלה ניצוצות. כשהוא מברר במעלה ניצוצות, יש לו אישות עצמית שהיא פועלת במעלה, לא יכול לבוא לידי ביטול. לכן בקריאת שמע, כיוון שזה עניין של העלאת הניצוצות, אז אין את הביטול המוחלט לבחינת עין. השמה יש את הסכנה, צריך להיות ברשע, וכן בית היחודים בוודאי בקריאת שמע, כי אז אי אפשר לצדיק לבוא לידי ביטול ועין, כי צריך להעלות כמה נשמות לאחדות, ולכן מכל שכן שהייחוד הוא של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה בחינת ייחוד תחתון, אז גם אותו שאנו נותנים להציקי קדרה, אז גם הוא צריך להיות בחשי ובלחש, כי ככל שהוא יותר תחתון, יש בו חשש וסכנה של אחיזה יותר. ולכן הייחוד התחתון ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא ייחוד של דון, יש בו חשש של אחיזה, לכן הוא דווקא בחשי. וכן בעת הייחודים, בוודאי עיקר הייחודים של השמות, צריך להיות בלב ובכיסוי. אבל לפעמים צריך לחזור על הייחודים, כדי שיהיו שגורים בליבו ובמוחו, לבן יקשול בהם, ובעת לומדו, לפעמים מגודל הערה, אז הוא מפרט את השמות המותרים, כגון בשילוב, שאנחנו מיוחדים, הוויה הדנות במילוי, כן? אז כשזה בשילוב, אין את הגדר של הוגים את השם באותיותם. שזה בשילוב. וכן שמות בשילובים ובצירופים, אף שאין כאן שום הזכרת שמות חלילה, כי הם בשילוב, ובאמת בעת אמירת התורה בסעודה שלישית, אז היה מוריד עודי את הצדיק, רבנו הקדוש צבי מגידיצ'ון, נוהג לפרט שמות כאלו, מרוב האור, כדי שיתעורר למעלה למעלה. אבל בעת עסקו בייחודים, זאת אומרת שהוא היה לומד תורה בסעודה שלישית, הוא היה מפרט כדי לעורר תור. עכשיו, בזמן הלימוד תורה, כנראה שהוא היה מפרט אותם, כי כשיש לימוד תורה יש אור החוכמה. אז יש פחות סכנה. לכן דווקא בלימוד, תוך כדי לימוד הוא כן היה עושה את זה. סעודה שלישית, כן. אז יש בזה פחות סכנה. למרות שבגמרא בעבודה זרה עם רבי חנינה בן תרדיון, אז שם היה הקפדה על זה. למרות שזה היה לו. ראינו את הגמרא הזאת. שהיה הוגה את השם באותיותיו, הגמרא מביאה שם למה הוא נהנה של להיות מעשרה רובי מלכות, הגמרא מביאה שהיה הוגה את השם באותיותיו. הגמרא הרי זה להתלמד. לא היה מייחד, אלא היה מכאן מלמד את התלמידים. את הגמרא, כיוון שזה היה בפרסיה, אפילו להתלמד גם. ולמה אשתו? אז מביאה הגמרא, בגלל שלא מחכה בזה. אישה הייתה צריכה למחות בו, אז יש שם לבד בפרסים. אבל בעת עסקו בייחודים לא יפרט כלל וכלל חלילה, שלא ידבקו החיצונים, והרי אף שהוא בחשאי ובלחש, מסר מרן נערי ייחוד של שני שמות אלוקים עם הניקוד שלהם, לגרש את הקליפות, מכל שכן שמפרט בכל שיש אחיזה. ולכן יזהר בעת שהוא חוזר ולומד הייחודים, כדי שיהיו שדורים במוחו וליבו, לבן יזכיר שום שילוב השמות, אף שמות מלא דמלא ומלא דמלא דמלא לא יזכיר כלל. הייחוד צריך להיות בחשאי ובלחש. אבל באמת, בלחש זאת אומרת שלא ישמע בכלל.
לא בפה, אבל...
לא, בליבי צחנתי מעתיך. כלומר, אני כותב שבשם הווי גאון, שכל הבל שיוצא מן הפה, יוצא בעצם מבחינת רוח. ורוח, יש כנגד רוח קדושה, יש רוח אטומה, אז יש אחיזה. ברגע שהוא מוציא את רוח מהפה, יש חשש של אחיזה של חוסר.
אתה בכל זאת עושה את זה, הוא הוגע את זה בראש,
עם המחשבה ובלימור ובלימור.
מה, אתה
יכול את זה? לשמוע.
להשמיע לעצמו את הראש?
בתוך המוח. כאילו הוא שומע את הצליל של השם עם המחשבה.
ולראות את זה.
במחשבה לשמוע את הצליל של השם. אם למשל להוויה מנוקדת ופתח, אז לשמוע לא עדנות, אלא הוויה ופתח במוח. במחשבה. זה מהיר הרבה יותר מאשר סתם להתקל על האותיות.
אבל זה... יש שם איזה צפי, זה ממש חודים, אין כל דרך חיפשוקים שלהם,
חמש עבודות פה, 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 חמש עבודות פה והוא גם כן היה מכוון עם הציבור עצמו. פעם אחת, פעמיים בשנה הוא היה יוצא למסחר, עושה את המסחר שלו, מרוויח את הכסף, וכל השנה היה יושב ולומד, ובתורה והתלמיד. אז התלמיד, אחד המסעות שלו הגיע לרב שלו, הרב דוב זה, הוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע, אני גם כן מקבל כמוך, אבל הוא מקבלים כוונות תארי, זה לא לוקח לי כל כך הרבה זמן כמו שזה אצלך לוקח. לא, מה אתה עושה? אתה לא לוקח סידור הארים, מקבל את הכוונות וזה. ומה אתה עושה פה עכשיו? אני עכשיו באתי לעשות מסחר, אני פעמיים בשנה עושה מסחר, מסתובב, ואחרי זה אני יושב ללמוד, אומר, ומה אתה עושה במסחר? אני לוקח, קונה, יש לנו איזה אבנים מסוימות, קונה אותם בסכום מסוים, מוכר אותם בסכום מסוים, עושה חשבון כמה יש לי את ההפרש בין הקרן לזה, יוצא לי שיש לי 500 שקל רווח, עם 500 שקל רווח אני חי, ועם זה אני הולך, כל השנה, אחרי זה שנה, ובשביל מה אתה עושה את כל הנסיעה הזאת? תשב בבית, תעשה 1,500 שקל קניתי, ויש לי כך וכך רווח, הכל משהו בצלך בנייה, בשביל מה אתה צריך להסתובב, ללכת לעיירה, ומה זה, אתה עושה צחוק מזה, אני לא אקנה איך אני ארוויח, מה תקנה? לקנות האבנים, למכור אותם, קבל את הכסף. זה יושב עם פיגורה, ועושה את התשבוע אינס פה ופה. אני, אם אני לא אלך, יבקר בהיכל הזה, יעלה לפה.
לא
הולך ככה. אני מה ההבדל. זה העיקר.
בכל אופן, אנחנו נעשו שזה ככה.
זה מוסר עצום, זה. לאלה שמכוונים.
כשאתה
עושה כוונות, אתה לא קורא פה פיפקס דוגמר כמה יצא לך החשבון שאתה צריך להרוויח מזה, או אתה צריך לראות את כל כולך שאתה נמצא באותה מקום, כמו שערי קדושה אמרו, אז הוא מביא את ההקדמה, איך בעצם אדם עושה את הכוונות. אז אדם עצמו מתקשר עם שורש משמעתו במחצב הנשמות, וממחצב הנשמות הוא אומר, אתה מדמיין שאתה נמצא, נכנס לפרובו, ממדרגה למדרגה, אבל אתה מתקרב, וכל מקום שאתה מגיע לקדוש ברוך הוא יותר, אתה רועד מפחד. זה נורא והיום, אז אתה עולה ממלכות ליסוד, השם ישמור לי. ואז אם אתה מתחיל להתפלל ככה, אז אתה...
בכל אופן,
זה לא...
בכל אופן, אדם רגע מהשגה
עבד מראים.
אתה יודע,
מי שראיתנו בהשגה,
כל
אופן יש יתרון בחשבון. אתה יודע כמה אתה יכול להרוויח.
זה
רבה. אבל...
למה להחליט?
מה? יחד, כמו שאמרנו. ככה עובדים.
ומי שלא יכול להגיע לך.
אנחנו לאט בינתיים לומדים, מתפללים להגיע לזה.
אבל כל העיבודים שבעצם אדם רק רואה את החשבון הזאת, כדי להתלמד, בפרט העיבודים האמיתיים זה בעצם לאן שלהרגיש שהוא נכנס לאותם עולמות.
מי שבודים שיכולים להגיד גם ככה תועלת לאדם?
שיבודים שערים נתן לתיקון הנפש. שהם באו לתקן את שלו.
יכולים לעבור את העולם המעשה, אני יכול לשתף לו את יכולת הלמידה, לפי הרוצים לשלותה.
יש איכות
לזיכרון,
יש איכות לזיכרון, יש לכעס, יש כמה.
זה אדם רגיל שגם לא מבין לנו, זה עבור לו.
ככל שהוא מבין יותר, אז הוא מועיל יותר.
אז הוא לא מבין בכלל.
צריך לראות, אם הוא יקרא והוא יגיד שהוא לא מבין, זה לא יעזור. מלאים איתך ויגיד שהם מבין קצת.
אני רואה שאלה יותר חדית, האם זה יש לי סגירה כמו לזוהר, מה שקוראים לי הבנה, מוכל לנו שמה, עצם ההסתגלות
באותו. הזוהר עצמו, עצם זה שאדם מוציא הבל פה.
אז הבל
פה, הבל פה זה מציאות ממשית.
אני מתבוננת באותיות, אז אני מתבוננת באותיות.
באותיות בחיים. כל דבר זה, כל דבר תלוי כמה אתה בתוך, גם בלימוד, גם בלחובים, גם בתפילה. אתה יכול להיות בתפילה ולקרוא את הסידור, ואתה יכול לראות אחד שהוא לא מסוגל להסתכל על הסידור, כי הוא מרגיש שהוא פשוט חוסם אותו. זה לא בנדם. בעיקרון, אדם צריך לדעת לפני מי הוא עומד.
לא עדיף שאדם שגם בלי הסידור מגיע לתפוסות גבוהות, שמי שיעלה את כל זה גם את הסידור, את המקום של אותיות?
לא. בעיקרון, אם אדם מגיע לתקופה יותר גדולה, בלי הסיבור, עדיף, המציאות הרצויה ביותר שהמערכות יותר זה בלי סיבור בכלל, אפילו לא מכוונים. אפילו לא מכוונים, אפילו בלי סיבור, כמו כעיניים להתפלם. אלא שלצערנו לא זכינו לכל כך הרבה כישרון לזכור את כל היחודים. אז שהפלמן חושב ש... הוא לא יכול להתפלל בלי סידור, כי כל רגע ורגע שהם מתפלל, הם מתחדשים ליחודים. ואם הוא לא היה עם סידור, הוא לא ידע איך הוא נמצא. אז אחרי חיי הסידור כדי לעקוב אחרי מהלך התפילה.
מוזן לראשי, זה נקד
כזה. זה כן נקד.
שחקתי בטל, כבונה, לשמי, כל מילה שחקתי. אני מוכנה, אני אגיע את המילה הזאת.
פועלת בעצמה. צריך לדעת שגם הוא פועל, הוא עולה עם האות עצמה. מה שהרב אומר, בעצמו פועל. יש את הכוונה הפשוטה של אמרנו, מה שאמרנו מכל יום מקשר עולמות משמעותי.
שכל המרדים שעובד, אחד המחלוקות ששאלים, הוא שאלו כל כמה מנהגים, הוא היה הרבה דעים, ואמרו לו, שאלו לו כל השאלות, למה אתה מפני כך וכך וכך. אחד מהם שאלו אותו, שאני גולה, אתה יודע, איך אתה יודע,
זה לגבי עניין של זה היה מורד הודיע צדיק הרבה מהקדוש מאוד בקרב שמות כאלו מרוב האור שהתעורר למעלה למעלה. וזה אחד הדברים למשל בייחודים של מועיל, שזה ללמוד את הייחודים. כשאדם לומד את הייחודים גם הלימוד עצמו פועל. להסתדל לא להזכיר את השמות, זאת אומרת יש בייחוד עצמו יש את השמות שבו ויש את כל מה שהמערכו מביא או הסומן או זה. כשאתה לומד ייחודים, אתה עושה פעולה עצומה. בעצם הלימוד עצמו, כמו שאת אמרנו, מביא שהוא למד את יחוד הוויקנה, אז כשהוא היה קטן, אז עבר שם הזידית שובר ואמר מי ירחד פה את היחוד של הוויקנה. אפילו לימוד של ילד קטן שלומד יחוד הוויקנה, הוא כבר ממשיך אור עצום במקום. עד כדי כך שהזידית שובר הרגיש שיש פה מישהו שאין זה, כן? הלימוד עצמו הוא פועל, וזה מה שהיה עושה בסביבה שלישית, שכדי לעורר את האורות העליונים היה לומד את הייחודים, אבל בעת עסקו בייחודים לא יפרט כלל וכלל חלילה, שלא ידבקו החיצונים, והרי אף שהוא בחשאי ולחש, בשר מרן נערי ייחוד של שני שמות אלוקים וגרש הכיפות, מכל שכן שמפרט בכל, ולכן יוזר בעת שהוא חוזר ולומד הייחודים, כדי שיהיו שגורים במוחו וליבו, לבד יזכיר שום שילוב השמות. אף שלמות מלא דמלא ומלא דמלא דמלא לא יזכיר כלל. כי הייחוד צריך להיות בחשאי ובלחש, אבל באמת אי אפשר כל כך בתמידות להיזהר בזה, כי לפעמים מרוב הערה וגודל השעשועים, אז הוא אומר שירה לפני יוצרו, בקלות הנפש, מלאה אהבה ואבותות אהבה. אז נקראים שמות כאלו שמותרים להזכיר אותם, כגון בשילוב או בדרך הפסק, כן, ברוך וברוך שמו, אף שזה יותר גמור, אבל זה טוב בעת אמירת התורה, אבל לא בעת הייחודים, שלא יתרחזו החיצונים, כי בכל מקום שיש ריח ייחוד הנרגש, הם רודפים לינק משם. כי זה חיותן, והם רודפים אחר חיותן, כמו אדם שרודף אחר חיותו. ומרן הקדוש, קודש קודשים חיות נפשנו, רוח אפינו, אור נשמתנו משיח השם, הרי באשטון, היה נזהר מאוד ומאוד בעניינים כאלו בדקדוק עצום ונפלא. אף על פי כן, אין אפשרות לגודל ערכו ולגודל אור נשמתו להידגדל כל כך. ומזה היה עיקר המחלוקת העצומה שהיה עליו. זאת אומרת, כל מה שחלקו עליו בעל שם טוב והיו לו מחלוקות, היו מחלוקות עליו, זה בגלל הרמת קול שהיה לו בשעת היחודים עצמם לגודל מדרגתו, וזה בעצם אחזו כל הקליפות וזה כל המתנגדים שהיו לו. לא שלבתי ולא שקעתי ולא נפתי ויבוא רוגב, כי על ידי המחלוקת ולוחשי לחש נשלח להם הרע ונסתלק מהצדיק, הרע שבצדיק נסתלק ממנו וניתן להם ונשבר ליבו, ויש לו שמירה מלמעלה, כי באמת אדם מסוכן מאוד בעת עסקו בייחודים, כי כמה וכמה על ידי טעות מועט נקחו משני עולמות.
בגלל שאתה הוא בייחוד עצמם.
בייחודים עצמם.
ודאי כך אדם הולך להתלמד בייחודים
בשנה. לא, לכן כשאנחנו בישת הלימודים, אנחנו רואים שאנחנו לומדים, אנחנו לא מייחדים. הייחודים עצמם, אנחנו לכן אומרים שאדם צריך מאוד להשתדל לחזור בתשובה. לפני שהוא עושה יחודים, וללמוד. ואז הוא עושה את היחודים, וגם תלוי איזה יחודים. יש לי יחודים שהם לתיקון המופש, שאין בהם סכנה, ויש יחודים יותר מורכבים ויותר פנימיים, כמו למשל נפילת הפיים, שזה יחוד עצום. ומישהו לא ראוי לעשות את היחוד הזה עצמו, אז זה סכנה עצומה. למשל הרב אליהו, כל הזדמנות שיש לא להגיד נפילת הפיים, הוא מבטר על נפילת הפיים. אם הוא מתפלל בימים נוראים בסידור הרשש, כנראה שבאמצע השנה גם כן יש לו קצת חכים.
קצת.
לא יודע,
אולי
הרב דורון...
זה
מספיק.
מה
שסוף
עשית על
הכלאי? בעיקרון הרב אליהו כשהיה בישיבה בבוקל אצל הרב עדיה, הוא היה לומד את כל היחודים בעלפים. לא דרך הסידור, אלא
בעלפים.
עכשיו ימים נוראים, כיוון שזה לא כל יום. אני צריך את הסידור, אבל אתה רואה אותו בימים נוראים בסידור המשך. אתה צריך לדעת שגם כן הרב אליהו, כיוון שהוא נמצא בציבור שלא מתחיל חזרה לפני שהוא גמר, אז יש עליו נטל מאחורי הגב. הוא מייחד והוא מרגיש שחצי מהעולם מסתכל מתי הוא יגמור. גם כן, בשביל לחץ. הוא יכול לעשות את הכוונות בחזרה, כשעושים את החזור.
על זה שמשל שעושים קידוש, אז צריך לקשר לנשות לשפר את במורש, אז צריך לקשר את במעריך, ושפר את החופה הרגילה, אז זה יוכל
לדעת. כן. כי כמה וכמה על ידי טעות מועט נתקו משני עולמות, ואלישה אחר יוכיח וכיוצא הארור והתמי הידוע, כלומר שמו שבתאי צבי, והכל גלוי לפני בוחן פלאות. וגם הם, כל הטעות שלהם הייתה באמת שהייתה אחיזה של הקליטה בהם, כתוצאה מזה שהם לא עשו את זה על טהרת הקודש. והכל גלוי לפני בוחן פלאות בלב של כל אחד ואחד. וכשרואה לב הצדיק שכל כוונתו לעשות נחת רוח לבורי עולם, ברגע שהקדוש ברוך הוא רואה שבאמת מה שמעניין את האדם זה לא נעשה לנו שם ולא נהיה מקובלים ולא נהיה מכוונים, אלא כל מה שהוא רוצה לעשות זה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ויש לו לב אמת וטהור, אז כדי שלא יתגרו בו הנחשים של מעלה, נחשים השרפים, שולח עליו נחשים השרפים עומדים בעולם הזה ומחרפים ומדפקים ולוחשים עליו ומשברים ליבו כעין, והוא העיל בתלסר תרעים בתפילתו, וכל העולמות נרתעים מתגעזים מלפניו. העיל ונפיק, על בתלסר תרעי ולא דין כבידי, אין לו שום מחשבה זרה. העיל ונפיק וכל זה, וגודל הכנעה וביטול. כן?
מה
הוא
קרה
לגבי
אותו
יצא
הרוח,
המאה
ידוע?
מה הוא עושה שעושה? הוא אומר שהיה לו, הוא אומר שהיה לו כוחות. היה לו באמת כוחות, והיו לו, זאת אומרת, היה לו, הגיע למדרגות, אבל כיוון שהייתה לו גאווה, נפל מכל המדרגות.
זאת היה לו כוחות בקדושה, ופשוט...
נכון.
מה שהגאווה כמו מרגלים, שהיה לו גאווה
בנחלות. היה אומר שהגיע, אתה רואה, זה דרגת רוח ודרגת נשמה, אבל זה כך גבוה.
רק בגלל הגאווה שלו, הוא נפל מרגלות. צריך הרבה זהירות, לכן הוא מבין שבדברים האלה צריך המון ביטול וזהירות. כי הרבה פעמים כשאדם מרגיש למעלה, כשאדם עולה למעלה, הוא חושב שכל העולם תלוי בידיים
שלו.
מה זה גאווה? זה מעצימה שצריך הרבה לשמור בכלל.
אני
אמשיך
למעלה. אה?
אתה
רואה, אדם עולה למעלה, צריך להם לפי שרק נתקל תחת בקוף פעם, כשאתם עולה בכלל.
מה נעי אילן זה? אין לי בנפשי. אני
לא
רוצה מה להרדה. העלייה שלו. אם היה באמת עושה את החשבון של העלייה, לא היחסית שלו, אלא עליית העולמות, היה מבין שהוא עדיין הרבה למעלה. אבל מצד עצמו נראה לו שהוא נעי שם. וזה צריך הרבה בדיקה וזהירות. ולכן תמיד אמרנו שהקומן מדבר בו ל... לא ולא, לא עם א' ולא עם ו', אחרי כל ההשגות שאנחנו משיגים עם ו', מה ידעת, מה פשפשת, כול עסקים באותה קטע דיון. אין, אתה לא יודע בעצם. זה לא שאתה צריך לשכנע לך, באמת אתה לא יודע כלום.
אני יכול לראות.
איך אני יכול? אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל במהות, מה אתה מבין פה? זה מציאות. במהות אתה לא מבין כלום. אתה לא מבין את המהות, מה אתה מבין. אלא מה? הקדוש ברוך הוא עושה כאן נכנסת, כשאנחנו לומדים את זה, אז נשאר שפע ונשפע שפע וזה. הוא פשוט עשה איתנו חסד. בשביל החסד הזה בוודאי שאין לנו מה לגדור. יש רק לנו, יש לנו רק להודות לקדוש ברוך הוא. כן. האם ונפיק בכל זה בגודל הכנעה וביטול עד שהיה מרן מבקש, הבעל שם טוב, מבקש ורוטה, ורודף למי שיבזה ויחרף אותו כנודע. והיה אוהב אותם, כי הרי הם קליפות השומרים לכל. תפרי בלי הקליפות ששומרים עליו, אתה יכול להרכיב. מה ששומר אותו זה הקליפות. כן? שלא יתקלקל הפרי, וכשנגמר הפרי לגמרי ובשלמותו, אז מכלל כל הכוחות וכל הטוב בפרי, זאת אומרת כל הכוחות הטובים שיש בקליפה נכללת בתוך הפרי, והרע לגמרי ניתן לשרפת אש, כלה ועבד, ורוב המחלוקת שהיו על הצדיקים מזמן מרן הריב"ש טוב, ועד היום הוא מעניינים כאלה. לשמור אותם שלא ינקו מאור יחודים, ושלא ידחו חלילה מאור פנימי לחיים. ומכאן אמרו חכמי, כל המרבה שיחה עם האישה, שמגביע קולו בשעת הייחוד העצום, אז גורם רע לעצמו, שהוא אחזת הקליפות הנקרא רעה, הוא מונע אור והשפע והדבקות, וזה מדבר במי שממש מגביע קולו. כי צדיק גומר דמו העוסק בייחודים ובתפילה בייחודים, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב, שוב בחינת הייחוד ולא יחטא מעט, יהיה מי שיהיה כי תמיד נשמע קצת, אם היה איזשהו מחיזה דקה מן הדקה בייחודו, אז עלול אחר כך ליפול למידה רע, כעס או גאווה או מחלוקת. זאת אומרת, ברגע שאדם יחד בתפילה, בייחודים עצמם, ולא ניקה את עצמו כמו שצריך, וזה מאוד חשוב העניין של חזרה ותשובה לפני ייחודים, מאוד חשוב, כי הדרך היחידה של האדם להסיר מעצמו את כל הסיגים של הרע, זה על ידי התשובה, כי זה לא צריך להיות משהו נורא רע. מספיק שאדם עבר בדרך בהבלעה וראה דבר שאסור, הוא יעסוק בייחוד, פתאום ברגע באמצע הוא ירגיש שמפסיקים אותו. ואולי רק עוד לא עשיתי וידוי, הוא מחכה ללילה כדי שהגיע בלילה מסביבי, לא. לפני הייחוד, יוסי חצתי, הביתי, עברתי פה, ראיתי דבר אסור, ועושה סליחה ומתנה. אחרי זה יתחיל, כי אחרת באמצע מונעים, במקרה הטוב מונעים אותו. אבל אם לא, אז הוא עושה את הייחוד, והוא מעלה בייחוד הזה גם כן את הרע, הרע הזה אוחז בו, אחרי הייחודים הוא מרגיש את עצמו שברוך השם כל העולם עומד על הכתפיים שלו, ומישהו אומר משהו לא טוב והוא כועס עליו ולא מבין אותו, מה פתאום אתה לא מבין, הם חרוש והם מבין. אבל קרה לך, כן? וזה תפסה בו מידה רעה, כל זה בגלל שהוא עשה את הייחוד או התפילה, שגם התפילה הייחוד, בלי לנקות את עצמו לפני שעולה למעלה.
זה גם לפני לימוד, לא?
זה גם לפני לימוד.
אבל אנחנו מבין בספר
ואיזה
שאור
שכנזים
כותב
את
זה, שיש חידושי תורה וגילאים שזה, אנחנו משתמשים לנקות.
כי צדיק גמור עוסק בייחודים ותפילה בייחודים ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב שהוא הייחוד ולא יחטא מעט יהיה משיהיה אם היה איזשהו מחיזה דקה מן הדקה בייחודו אז עלול אחר כך לפעול למידה רעה כעס וגאווה ומחלוקת ותקנתו שתכף אחר התפילה והייחודים יעסוק בתורה לשמה. מיד אחרי הייחודים לעסוק בתורה לשמה, אזי ממתיק את הדינים וקורט ומשפיט את הקליפות. אבל זה שבכוונה מגביע קולו מרוב גאוותו, אז לא רק שאוחזים בו אלא בוטל מדוברי תורה, לסופו יורש גיהנום, יורד בחייו לגיהנום, במקום שהיה לו להידבק עם השכינה, נדבק עם עז זרה, שהוא גיהנום, שזה מה זה עז זרה, וכעס וגאווה, והשם נדבך כשרואה רשעים גמורים שבחיים בגיהנום, אז מגרר אותם בצדיקים כדי שיהיו צדיקיו נשמרים מעז הרע חלילה, כי הם בקדושיו לא יאמינו. נעצור. קוף יוטט בשליש התחתון. אז הרב כותב פה שכל מה שהקדוש ברוך הוא מגמן את המציקים לצדיקים שמדברים עליהם לשון הרע, זה כדי לשמור אותם מעת זרע, כדי שיהיו הצדיקים נשמרים מעת זרע חלילה, כן בקושב לא יאמין, ודע שחצה נקרא למעלה גילוי הריות. זאת אומרת, ברגע שישנה איזושהי גאווה קטנה אצל צדיק, למעלה בעולמות עליונים זה נחשב לגילוי הריות מבחינת הצדיק. לכן הרב אומר שלעולם אדם לא ידין את חברו. גם אם הוא רואה אדם שהוא גונב למטה משהו, לא ידין אותו לקו חובה. אצל האדם למטה הגנבה עצמה, הוא עושה מה איזה גנבה? אבל אצלו בעולם היצירה, בעולם הבריאה שהוא נמצא, לפעמים הוא גם כן גונב דעת על בריאות, מנסה להעביר איזשהו בצורה מסוימת ולגנוב דעתם, אז מבחינתו זה גנבה. לכן כשהוא דן למטה, דנים אותו שבמדרגה שלו, גם כן הוא עבר בעצם על אותה עבירה.
בדקות.
בדקות, לפי שעות משמטה. אותו דבר מה שהרם מביא לגבי בזוהר חי מובן, העניין הזה של יוסף הצדיק, שדיבר על, בני, על השבטים שאכלו עבר מן החי. אז כולם צדיקי עליון אוכלו עבר מן החי, הרי זה גם אסור לבני נוער. אז איך יכול להיות? הוא אומר שבאמת במדרגה שלהם, במדרגה שהם היו בה בדקי דקות, נחשב להם כאילו אכלו עבר מן החי. לא שבכל ממש, בעולם העשייה הם אכלו עבר מן החי.
אין עושה באמת?
נגיד שם היו מדברים.
על מה יש לדעת?
מה שיוסף אמר שאכלו עבר מן החי, זה לא שבפועל בעולם העשייה אכלו עבר מן החי. הם היו צדיקים, וזה גם כן מצוות מנוח שאסור לאכול עבר מן החי, אלא שבמדרגה שלהם, מה שהם עשו שם עם בני השכחות, זה נחשב להם כאילו אכילת עבר מן החי. במדרגה שלהם
נכון
שזה היה שם. איך זה
מתקשר
לזה? איך לראות את זה שם בדוח?
מה זה פה?
זה אהבה. כי כל הבחינה של כל פרצוף תחתון בעצם מכסה על פרצוף העליון, מלביש אותו. וברגע שיש גאווה אם אני והוא יכולים לדור במקום אחד, אז הפרצוף העליון מסתלק למעלה, ואז אין לו כיסוי. זה גילוי הרע. זה נחשב לגילוי הרע.
יש
גילה
פנים שאינם
זה בתורה, בגלל עדיין, אולי? שמה, בהלכה.
בהלכה פנים שלא...
נכון. כי הרע מביא שם שכל עניין שישראל עושים רצונו של מקום, אז הם מלבישים את המלכות עצמה. וזעיר אנפין מלביש לבינה. כל פרצות הכל מלביש לעליון. כשישנה גאווה, אז יש התחלפות של העליון. ואז אין שום דבר כביכול שמלביש
עליו. כל העבירה זה גילוי עריות.
מה?
כל העבירה זה בחילת גילוי עריות. כל עבירה...
כי אמרנו, כל עבירה גורמת כאן בספירה מסוימת. אבל גאווה עצמה גורמת להתחלפות ממש של עצמה.
מה
זה הבא? משהו כאן
הוא חושב שהוא
בא לבית. האריך עוקב את העניין הזה של שישנה גאווה, זה גורם להתעלות של שמות אלוקים למעלה, יש להם... יש על זה משהו, נדבר על זה. כן. ודע שחד זה נקרא למעלה גילוי עריות, כמובן בזוהר, לשאר עמק על עדך ממש. ולצדי גאווה הוא גילוי עריות, כמובן בזוהר, ערבת אביו דיון, אשת אביך דהי, ערבת אחיו אישה וביקה, הכל בשם הקדוש הנורא, שם הוויה, שלא יגרום חלילה יניקת הקליפות מאיזה עוד. ואה וגילוי ערבה, עריה, עריה זה בעצם רע ויוד, יוד קי, שגורם יניקת הרע משם הוויה. יש לנו ערווה ועריה. עריה זה יניקת הרע משם יוקה, וערווה זה יניקת הרע מווקה. כן? שגורם יניקת הרע משם הוויה, לעמדה ראה ערווה ממש, ולצדיק העוסק בייחודים. דבר קטן הוא, זה לכאורה מה הוא עשה, אבל נחשב למעלה כגילוי עריות. ובקל יוכל לדחות חלילה לנוקבה בתהום הרבה. ולכן מאוד צריך להקפיד בעניין הזה שדיברנו, על העניין של חזרה בתשובה. כל זמן שאדם לא מנקה את עצמו מהרע, אז גם כשהוא מתקדש, אז הוא בעצם גורם שהרע עצמו גם כן עולה לקדושה ויונק מהקדושה. זה דבר מה שהרמב"ם מביא להלכה, שכל מי שלמלמד תלמיד שאינו הגון כאילו זורק אבן למרקולים. כן? כי אותו דבר, ברגע שאתה מדבר בקדושה, בתורה, ואין את הניתוק מהרע, אז תמיד הרע עצמו יש לו יניקה. לכן השלב הראשון, סור מרע. אחרי הסור מרע והסופו. ולכן מאוד מה שדיברנו על זה, הרבה העניין הזה של לחזור בתשובה לפני שאדם לומד תורה, לחזור בתשובה לפני שהוא מייחד ייחודים, לערר בתשובה כדי שיהיה בעל תשובה, ועל ידי זה שהוא בעצם חזור בתשובה הוא מעלה את עצמו לבחינת הבינה שאין שם אחיזה לחיצונים, ואז ממילא אין להם גם כן נגיעה לא בייחודים שלו ולא בתורה שלו ולא בכלום. מצד שני, אם אין את הניקיון הזה לפני, אז התורה עצמה יכולה להיות לאדם סממורת. הוא לומד תורה לכאורה, היה אמור להתקדש, אבל כיוון שאין הסרת רע, אז הלימוד תורה עצמו נהפך לו לסם המוות ממש. כן? זה הבחינה של המים המרים, מה שהוא מביא בברית מנוחה. שהאדם מקיים מצוות להתעטף בציצית. כל עבר ועבר באדם יש בו את הצד של הקליפה וצד של הקדושה. מקיים מצוות להתעטף בציצית, מכוון להסיר את הרע שבעבר שבו אחוזה הציצית, ולהמשיך את הקדושה.
אבל יש גם חזרה בתשובה חיובית, כמו לימוד תורה, גם במצוות?
וגם במצוות. גם במצוות אדם חושב להסיר את הרע מכל מיני. זה לא צריך להיות שעל כל דבר, וזה באופן כללי עם אדם בבוקר. לפני שהוא מתחיל ללמוד, שתי דקות חשבון נפש, עברתי מהדרך מהבית עד לפה, מה קרה לי בדרך.
כלומר גם בשוקר,
חזר על זה
בתשובה. לא רוצה
לענות. מהבית כנסת לפה, מה קרה?
מה לגבי דבר שצריך לתקן? ללכת, יעבור
כסף,
או...
אולי שיהיה
לתקן
בלימוד
מוכנים
לתקן,
נכון? לא רק
ירוגה,
אבל...
מה זה
לתקן? חייב למישהו, קבעו יום, ועכשיו בא ללמוד ומתקן.
לא, אני יכול לעשות, אם זה יבטל טוב מלימוד.
הוא לבקש סליחה, ללכת.
אלו לפי עניין. אלו לפי עניין. בעיקרון, מאוד חשוב העניין הזה של הערעור תשובה.
וגם לפני תפילה?
גם לפני תפילה, כן, בתפילה עצמה אנחנו באמת עושים הרבה את העניין של התשובה, למשל בשם שפתי תפתח. אז אנחנו אומרים, אדנות, השם שפתי תפתח, הרי שמסביר, מחול לי. שאדם מבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מתחיל את תפילת שמונה.
מה שתפילה?
על הפסוק עצמו. מסביר, אז אדם בהתחלה של ה... התחלת תחילת התפילה, בקש מחילה מהקדוש ברוך הוא. הרב אשכנזי בזמנו עוד אמר ששם הדנות הוא כולל 65 משפחות שיש בעם ישראל. לכלול את עצמו בכללות ישראל. משפחות.
60?
למשפחת, 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 יש 65 משפחות. לכלול את עצמו בכללות ישראל. ומתוך זה להתפלל. לא, מחול לי זה תשובה. עכשיו בתפילה, בשומע תפילה, אדם צריך להתוודות.
למה?
לפני התפילה אנחנו עושים את זה בקורבנות. בהתחלה, כשאת אומר, היא רצון, הקורבנות והרצון שאתה אומר אחרי הקורבנות, זה בעצם זה תשובה. כל הקורבנות זה בעצם תשובה. שאדם חוזר בתשובה. להקריב קורבן חטאת. אז שאדם אומר קורבנות בבוקר.
כשאדם עושים הרי כאילו...
גם אתה אומר.
למה תחנונו אחרי...
אחרי זה יהיה לי כמו חטאת, אחרי זה
ספרדות. לא חטאת, אני
מסוכן. לא, הוא לא מבין. הוא
מבין. מה אתה אומר אחרי כל הקורבנות?
כשאדם אומרים, הרי זה
כאילו... חם עלינו, אנחנו
חטאתנו. ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד, כן? לכן היא רצון שיש מרוצה לפניך כאילו קורבן התמיד במועדו ונאמר ושחט אותו על המזבח, כל זה עניין של כפרה.
לא, איפה אדם מערב את תשובה?
גם היא רצון אחרי זה, היא רצון כאילו...
אבל הרב, לגבי תפילה, בתפילה, אנחנו מבקשים תשובה. התפילה זה עבודה, זה לא כמו לימוד
תורה. בעיקרון בשומע התפילה, לפני הייחוד, הייחוד עצמו הוא בשים שלום. לפני שיש את הייחוד, אז בשומע התפילה יש עניין שאדם יחזור בתשובה ויפרט את התשובה שלו.
זה סלח לנו, גם בסלח לנו.
מה?
סלח לנו זה גם.
סלח לנו גם, אבל בשומע התפילה מובא שהיחיד בשומע התפילה והציבור אחרי התפילה ואנה השם לפני נפילת אפיים עושים את התשובה. תמיד לפני ייחוד יש עניין לעשות תשובה. זיווג שיש זיווג הספירות של זה ונו בשים שלום או בנפילת אפיים, תמיד לפני ייחוד יש עניין של חזרה בתשובה. בשומע התפילה זה יותר פרטני. זאת אומרת, אם אדם יודע על דבר מסוים, אדם יודע על דבר מסוים שצריך לתקן אותו, אז יש להתוודא עליו בשומע התפילה. זה יותר פרטני.
ובקשר לבקשה,
שומע תפילה, מבקשים בקשה. קודם כל חוזרים בתשובה. אחרי שחזרנו מתשובה אפשר לבקש משהו.
יש את הנוסח הזה,
עדיף שיהיה לך את הנוסח שלך, דיברת משהו יותר טוב. בעיקרון בתפילה, בשומע תפילה מאוד חשוב, כלומר נכותב, אל תעשה תפילתך קבע. אסור לאדם לקבוע לעצמו נוסחים, התוספות שמובילים בשומע התפילה ובזה, כלומר אני כותב שאסור להגיד את זה בקריאות, כי בעצם זה מוסיף על מטבע ברכה, זה בעיה.
את מה אסור להגיד בקריאות?
את התוספות, מה שמוסיפים בשומע התפילה, יש תוספת של אחידה וזה, כי אז זה יוצא שאתה מוסיף על מטבע ברכה וזה בעיה, אלא מדי פעם, פעם אתה אומר זה, פעם אין זה, ואם אדם יכול להגיד מליבו מה שיש לו בלב, זה עד לפני התפילה. יש את הנוסח התפילה ויש את התוספת העצמית של האדם לפי משהו. הובר בזוהר רבת אביך, אביו זה ראינו, שלא ידרום חלילה יניקת החליפות מאזעות, ואבי גילוי ערבה, עריה, שגורם יניקת הרע משם הוויה, ולעם הדרה דערה, ערבה ממש. ולצדיק העוסק בייחודים דבר קטן, אבל נשב למעלה כגילוי הרות, ובכלל יוכל לדחות חלילה לנות ודתו אמר רבא, כמו שאמר מרן ריבשטוב, יש אחד וכו', דיבר על אור החיים הקדוש, שנשבע שיש אדם שמקבל תורה מפי קודש ברוך שכינתה, לא מפי מלאך ולא מפי שרה, וכל רגע ורגע הוא מפחד שחלילה וחס לא ייפול לנות ודתו אמר רבא מצד הגאווה, שזה הוא אמר על אור החיים הקדוש. ולכן השם נדבר ברוב רחמיו, שולח עליו נחשים שרפים ולוחשים עליו ומבזין אותו, ועל ידי זה ניצל הצדיק מנחשים של מעלה. וזו בקשה דוד נעים זמירות ישראל, הצילני מאוד וי, מאיזה טעם תציל אותי? למה זה אמר השם אליך כיסיתי, שאני תמיד בעת עוסקי בייחודים, אני מכסה את השם בתוך ליבי, בכיסוי ובחשל ובהלם, שלא יהיה חלילה שום גילוי ערבה, כיוון שכך לזה הצילני מאויבה ימי. יש לנו אחר לברכה במדבר.
יש בה איזה חדר
בנרקה,
אני חושב.
ירור זה חשוב, תשובה בפה זה יותר טוב. ירור זה חשוב, התשובה בפה זה יותר טוב.
כלומר, לגבי ירור לא יהיה נפסד כאילו זה
הכל יעלה מנהלה,
וזה
כאילו... עתיד דיבור בפה, שזה גם תיקן המלכות. תלוי, אם למשל במצוות, אנחנו בעיקרון במצוות, למשל, אדם מתכתב בציטוט, זה לא אומר ריבוי. אבל הוא מכוון, סור מרע ועשה טוב, להסיר את הרע שבעבר שבו פליה עסוקית ולהמשיך את תחינת הקדושה. יש תרי"ג מצוות, תרי"ג איברים. כל מצווה משויכת לעבר. אם זה שם, אל תחפש, בוא שב.
אנחנו יודעים
על
זה
עבר?
סתם
עושים כללים. לא יודעים. אם אתה יודע, זה עוד יותר. בעיקרון לא מצאנו באמת ככה שמפרט ממש כל מצווה באיזה עבר היא תלויה. הרב ישראל אביחי אמר לי שיש איזה ספר כזה שהוא תולה כל מצווה ומצווה בצורה פרטנית בעבר.
איזה מקווי? יש מצוות של
כלליות, כוללת את כל המצוות, אבל יש לה עבר מסוים שלה מכאן לסמאלה.
אבל
כשהיא בעצם
זה נגד כל
המצוות. תריאג
מצוות, מה? מה זה מה שבדי בפה זה תיקון המלכות?
כן. תהיה תורה שבעל פה. כשאדם מתבדה בפה, הוא מתקן מבחינת מלכות. אחי ורעי, צריך לבקש תמיד מבעל הרחמים שינצל מאיזה פנייה דקה מן הדקה. כל מחשבה זרה, או פנייה או קומה שלמה. ומזה נברא ונתהווה איזה רשע. כשיש לאדם איזושהי מחשבה שלא טובה או פנייה שלא טובה, זה בעצם יצירת מציאות של איזשהו רשע. המצייר אותו הוא מדבר עליו שרה. ובאמת כשהצדיק עובד השם, בין צדיקים וחסידים מראי השם, שמחשבתם קשורה בבורא דברך, ומאמינים בצדיק ומקושרים בו באהבה, אינו מתיירא מכל זה. למה? כי אין עליו שום פחד החיצונים. עד רבה. הם מוסיפים בו אהבה ודבקות, והוא ממשיך עליהם כל טוב ונעשה למעלה ייחוד עצום באספת יראים בלב אמת אצל הצדיק. זאת אומרת, מכוח זה שמתאספים אצל הצדיק אנשים יראים, שגם כן יש להם התחברות והתקשרות אל הצדיק, זה נותן לו כוח. למשל, כלומר נביא שמשמיים נתנו לבעל שם טוב 60 צדיקים כדי לשמור עליו, 60 גיבורים כדי שישמרו עליו מפני הקליפות שסביבו, וזה עצמו...
אז לא צריך לפחד מהפניות?
מה?
אז אומרים פה שאם אדם, אם מסתובבים אותו,
לא צריך... לא צריך מהקליפות, לא מהפניות. צריך לשמור את עצמו. אבל זה שיש סביבו, הם גורמים לו את האגן, הם שומרים אליו. וזה באמת, הרבה פעמים אני צריך לדעת שאנחנו הולכים למשל לצדיק, וזה צריך באמת לדעת להתחבר איתו. זאת אומרת, לתת לו כוח. בסופו של דבר, כלומר, אני כותב ש... לא לראות אותו בתור איזה קדוש מעונה שנמצא בין תנור וקיריים ולא אוכל ולא שותה וכדומה, אלא צריך יותר להתקשר ולשמח, לגרום לו הרבה שמחה. אינו מתיירא מכל זה, כי אין עליו שום פחד החיצונים, אדרבה, הם מוסיפים בו אהבה ודבקות, וכיוון שהם מוסיפים בו אהבה ודבקות, הוא כלומר, אנחנו אמרנו, הוא ממשיך עליהם מלוך אופניים, ממשיך עליהם כל טוב, ונעשה למעלה ייחוד עצום, ואספת יראים בלב אמת אצל הצדיק. ואמר הרב הקדוש, מרב רבי מנחם ירימינו, שתאספו לנו 100 אנשים, או לכל או יותר 200, אזי חצי נשלח מן השמיים. זאת אומרת, כשבאים אליו איזו אספה של אנשים ויש שם 200, זאת אומרת, מהשמיים שולחים חצי, וחצי שולח הבעל דבר. כל סיבה, יש 50-50, כל אחד שולח את החלק שלו, מה? והסימן שמרגיש הצדיק שנשלח לו איזה פנייה דקה, אזי בוודאי יש אצלו מהצד השני. זאת אומרת, כשהצדיק מתעורר אצלו איזושהי פנייה דקה, משהו שהוא לא לשמע, וכתוצאה מזה שישנם אנשים שבאו על ידי הבעל דבר, באו אליו לשם.
אני חושב שבאים הצדיק שמשתמש דווקא בפנייה שלו כדי לעבוד על עצמו.
לעבוד על היצר. אבל אחרי כל זה, צריך לנקות את עצמו גם מזה. את הלא לשמע זה בתחילת הדרך. אחרי שאדם נכנס בו פנידו דאורייתא והצדיק הגיע למדרגה גבוהה, הוא צריך אחרי שהוא זכה להכל, אז הוא משליך את כל הפניות זרות הצידה, וכל כולו מתאחד עם ברוך.
הגענו דוגמאות של צדיקים, לא של מישהו שבדרך לצדיק, אלא שהוא
משתמש כמנוף. צדיקים, משתמש כמנוף, עד שהוא מגיע למטרה.
כשמגיע
לה את הכל,
הוא
צריך להוריד את הפנייה. אין לך את העניין הזה, 200, 100 אנשים, כשבאים אל אדם, אתה בא להילולה אצל הרב בן טוב, אז יש שם 200 אנשים, 100 אנשים שהקדוש ברוך הוא שולח לו אותם מצד הקדושה, ו100 אנשים הבעל דבר שולח לו אותם כדי לבלבל אותם.
מי זה בעל דבר?
הבעל דבר.
אתה לא מכיר מה זה שולח לו אותם.